בת חורב, כפי שהוקלטה שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. הנושא, אשר יצאו משם הפלישתים.
ערב טוב. יש במקומות רבים בתורה רשימות. רשימות שנראות ארוכות, ואין כמעט מי מהפרשנים, בעיקר הראשונים, שלא דן באריכותם ובעניינם ובמקומם של רשימות כאלה. בסוף פרשת בראשית הייתה לנו רשימה ארוכה של כל התולדות. מאמצע פרשת נוח יש שוב רשימה ארוכה של כל התולדות של בני נוח לחלוקותיהם, בני שם, בני חם, בני יפת. רשימות כאלה יהיו לנו הרבה במקרא, יהיו לנו את תולדות עשיו ואת תולדות יעקב, יהיה לנו את המסעות בסוף במדבר. הרמב״ם במורה נבוכים דן בהרחבה בכמה מן הרשימות הללו, אבל בלי להיכנס לעיסוק בזה, נדמה שאין צורה טובה יותר, זו לא התייחסות כללית לרשימות, בכל אחת להתייחס בנפרד ולכלל כמכלול. אין צורה טובה יותר להדגיש אקורד תורם או דגש ספציפי מאשר על רקע של רשימה. כלומר, אם מופיעה רשימה שהכל מאוד מסודר בה, ובאמצע הרשימה ישנה חריגה, החריגה באה לידי ביטוי על רקע הרבה יותר ברור. כמו כל אומנות פשוטה, שהרבה מאוד פעמים חשיבות לא מועטה יש לרקע, למסגרת. איך היא תבליט? איך היא תיתן מקום דווקא על רקע מאוד מאוד פשוט לאיזושהי פרימה בתוך כל המערכת הזאת? שיש בה אולי יופי מסוים, משהו שצריך לתת אליו את הדעת, ואחרת לא היינו נותנים אליו מספיק את הדעת. אני רוצה לגעת בחריגה אחת, בולטת מאוד, שמופיעה בפרשת נוח. חריגה אחת, בתוך תולדות, שהרבה מאוד פעמים רומזות להקשר שיהיה לבני ישראל שיתחילו להופיע בפרשה הבאה בלך לך מתוך כל התולדות האלה. הרי כל התולדות האלה הולכים לקראת תולדות שם שמסיימים בתרח ובבניו נחור, אברהם, הרן, כמו שאנחנו רואים בהמשך. אבל גם באמצע הרשימות לחריגות יש קשרים ברורים יותר או ברורים פחות עם המשך התורה, עם אברהם, עם ארץ כנען, עם מי שיופיעו בהמשך. חריגה אחת ידועה היא החריגה של נמרוד. באמצע פרשה מאוד מאוד יבשה, מסודרת, פתאום מספרים על נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, גיבור ציד לפני השם. חז"ל, לא התורה, חז"ל לימדו אותנו על פי פסוקים ועל פי דברים אחרים, שנמרוד הוא זה שעומד בראש מגדל בבל, והוא הלוחם הגדול באברהם, ואברהם עם הפסלים זה אצל נמרוד. יש חריגה אחרת שפחות שמים לב אליה, אבל תהיה לה משמעות לא רק בהמשך עם אברהם עצמו, מיד בפרשות הבאות, בלך לך ובביירה, אלא אולי יותר מכל עם אחר, לאורך כל המקרא ולאורך כל התנ"ך כולו. החריגה הזו היא החריגה של פלישתים מבני בניו של מצרים. ובני חם, כוש ומצרים וכנען. אגב, הערה בסוגריים, אני לא נכנס אליה, זה למי שיש להם ככה אוזן עוד יותר מוזיקלית, והם יכולים לשמוע חריגה בצו עוד יותר רבים. אין בכל התולדות, עם בדיקה שעשיתי עם עצמי, אף שם נוסף שהוא ברבים זוגי, כמו מצרים. אנחנו רגילים מאוד במצרים, כל התורה אנחנו נפגש עם מצרים. יש לנו את גומר ואשכנז וריפת ותוגרמה וחם ושם ויפת ואין סוף שמות. יש לנו לפעמים שמות ברבים, להבים, ענמים, פטורצים, כפלוחים. מצרים זה כמו רגליים, ידיים, ירושלים, שמיים. מצרים זה שם של בן. הוא שם מעניין מאוד, הוא חריג בין השמות. בעצם הלשון שלו, אבל לא זו החריגה שעליה אני רוצה לדבר. אולי אם נסיק לחבר את החריגה הזאת לדבר העיקרי. ואז מופיעים הפסוקים שמתארים מי ילד כוש, ומי נולד לפוט ולכנען ולמצרים. ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להרים ואת נפתוחים. פה אין שום חריגה, יש שם הרבה שמות שלא תמיד נראים לנו מודרניים במיוחד. ואת פטרוסים ואת כפלוחים, אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. אז מה זה פלישתים? פלישתים הם מה? מאיפה הם יצאו? מכפלוחים? מפטרוסים? אולי ממצרים? מה הנושא? מהיכן הם יצאו? רש"י ורד"ק פשטנים, נחלקים בפשט. רש"י טוען, צריך לקרוא את הפסוק בהתייחסות לנושא שלו. אני חוזר לקריאה, ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים, סוף פסוק, ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם, כלומר משני האחרונים, פלישתים. ואת כפתורים. איך זה מסתדר? מה הפירוש? מרש"י, ואת פטורצים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, משניהם יצאו. שהיו פטורצים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו, ויצאו מהם פלישתים. זה נראה תהרה משונה. מה זה גם חשוב כל כך? אבל הם היחידים, אומר לנו רש"י, שלא כתוב שנולדו אלא יצאו משם. אלה מין יוצאים כאלה מן הכלל, יוצא דופן. שיצאו משם, משם זה מהתרכובת המרתקת הקודמת של פטרוסים וכסלוחים. צריך להבין, רש"י מתייחס כאן לבעיה שהוא רוצה לתת עליה את הדעת גם מבחינה ערכית. אשת איש זה לא נושא ישראלי. זה נושא שצובו עליו בני נוח לפני הרשימה הגדולה הזאת שהם יצאו מן התיבה בשבע מצוות בני נוח. אשת איש הרמב״ם קורא לה, הלוואי היינו מבינים את זה היום, הרמב״ם קורא לה מושכל הגיוני ראשון. כך או כך, זה שייך לבני נוח. בני נוח, וזה דבר מעניין בכל הרשימה, זו לא רשימה דווקא של מועמדים של אחת המפלגות החרדיות יותר בלך לך או בוירה בהמשך. אולי לא הייתי משתדך עם כל מי שמופיע ברשימה, אבל דבר אחד ודאי יש ברשימה הזאת. זו רשימה של אנשים שיש להם אבא. כל אחד קשור לעם. צריך להבין את הרקע הזה עכשיו גם בקטע ההיסטורי שלו. שמתח אדיר מרגע שיוצאים מן התיבה. מתחיל עולם המחר של אחרי המבול. עמים עמים מתחילים להיחלק מפה. ויש מגמה הפוכה, אנחנו זוכרים את דור הפלגה, את הניסיון לכל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, ובאים לארץ לבקעה בשם שנער, ומנסים לדבר כולם ביחד, והקדוש ברוך הוא מפיץ אותם, שזשהו מתח סביב השאלה של עמים, לאומים, עולם, יותר קוסמופוליטי, יותר לאומי. וכל אחד יש את המשפחה שלו, וכל אחד מייחד את לאומיותו. פתאום בתוך העסק הזה יש חריגה אחת בנות, פלישתים. יצאו משם, אומר רש"י, לא גיאוגרפית משום מקום, אלא בשונה מכולם, הם יצאו מאיזשהו בלבול. זו הערה מעניינת. הרד"ק חולק ומציע הצעה אחרת. אני לא נכנס בכלל לדיון בראשונים על רשי. יש הטוענים מפסוקים אחרים שפלישתים דווקא באים מכפתור וערם מקיר, ואז פלישתים הם מכפתורים. אני בכלל לא נכנס לרקע ההיסטורי. אני אגב גם רוצה להקדים הקדמה של חצי שנייה לפני שנתקדם בכלל. אני גם לא נכנס בכלל לשאלה מי הם בדיוק הפלישתים של ימי האבות, של אבי מלך, מלך גרר, מלך פלישתים, ומה היחס ביניהם לבין הפלישתים של ימי המלכים והשופטים, ומה היחס בין אלה לבין הפלישתים היותר מאוחרים. אינני נכנס בכלל לסוגיה הזאת, זה גם לא חשוב. יש כאן שם אחד, יחידאי במקרא ובתנ"ך, שתחילתו כמיוחד, כשונה, כאחר, כבר בתולדות היבישות, במרכאות של פרשת נוח, והוא יוביל את עם ישראל בהמשך כמרכזי שבאויביו ובבעיותיו, אולי יותר מאשר באויביו. עוד נגיע לזה עוד מעט בהמשך, תראה את זה קצת גם בשופטים וגם בשמועים. זה לא ייפסק פה, זה ימשיך אצל שמשון ואצל דוד וגוליאת, זה לא ייפסק. ונראה שזה ימשיך עד ברכותיו של בלעם על העתיד לבוא, על ימות המשיח. וכבר בפרשת נוח, בלי להבין על מה, מבקש המספר המקראי בקודש כאילו להדגיש את הנקודה הזאת באיזה קו כזה בתוך התמונה. ורשי, יצאו משם, הם לא בני עם ברור. אין להם הורים ברור. הרד"ק חולק. הרד"ק אומר הרבה יותר פשוט, הנושא של משם זה לא הפטרוסים והכפלוחים, משם זה ממצרים. ומצרים, שהוא נושא הפסוקים, ילד את 1, 2, 3, 4, גם את הפלישתים הוא ילד, אבל הם יצאו משם. כל מי שמופיעים פה התמקמו שם באזור מצרים. והם יצאו משם והגיעו למקום אחר, לארץ כנען. הרד"ק אומר, לכן שמם פלישתים. הם עברו, פלשו מכיוון לכיוון. הם בני מצרים בעצם, כמו לובים וענמים, היינו מצפים לראות אותם היסטורית שם, אבל הם יצאו משם. נראה את לשונו של הרד"ק בשורה אחת, וזכר זה, מקור שלוש, שאף על פי שפלישתים מזרע מצרים, ארץ מצרים הייתה ארץ לא להם לישראל, מעניין איך נכנס פה ישראל לתמונה, וארץ פלישתים הייתה ראויה להם כי היא סמוכה לארץ כנען. הם איכשהו מתחברים איתנו. הרד"ק, עכשיו אתה מבין יפה מאוד שיש פה חריגה מעניינת לקורא. שים לב, הם לא שם. במקור ארבע, ומקוצר הזמן אני לא אכנס, הרס"ג, שהוא המקור הנפלא ביותר, הקדום ביותר, קודם כל אלף שנה, לפני רש"י ולפני רד"ק, הרס"ג, רבי סעדיה גאון, מביא את הזיהויים המקוריים שלו בשמות הערביים למקומות ולשמות ולעמים. הוא מזהה כאן את השמות, ומי שיראה כאן במקור ארבע, אני לא נכנס בכלל, תטרופים, כסלוחים, פלישתים, מי שיכנס שם במקור ארבע עם פירושו של הבר סמכה היותר גדול בפירושים הראשוניים האלה, הרב קפח, מי שיכנס כאן במקור ארבע יראה שבאמת השמות האלה הם שמות שמתחברים או מתרקמים חייהם סביב מצרים, מצרים העילית, מצרים התחתית, הנילוס, האגן, האזורים האלה, והפלישתים יוצאים משם. אלה שני הפירושים של רש"י ורד"ק. אני מבקש ללכת על פי שני הפירושים האלה, אבל לעזוב את שניהם עכשיו ולקבל את הנחת היסוד שהיא פשט. גם רש"י וגם רד"ק מנסים להיות נאמנים לפשט במקרא פה, שהם מנסים להבין את הפסוק כפשוטו. אני מבקש להיות נאמן לפשוטו של מקרא הלאה ולקבל את הנחת היסוד הזאת, שבתוך תמונת תולדות בני חם, ספציפי, בני נוח כללי, ביקשו לציין את פלישתים. אולי גם ביקשו לציין את נמרוד בצורה שלו, את האחרים בצורה שלהם. סופה של הפרשה יהיה בהליכתו של אברהם מאור כסדים ללכת ארץ כנען. הוא עובר בארץ, זה היה כנעני אז בארץ. ואברהם אבינו מתחילת פרשת לך לך יתחיל את הניסיון הקשה הזה של הגעה לארץ בכל מיני תיאור. הפרשה שלנו השבת מתעכל במלחמה גדולה שבשנה שעברה עסקנו בה בהרחבה באחד השיעורים, במלחמת ארבעת המלכים את החמישה. זו צורה אחת של מלחמות שאברהם מתעכל, אבל הגורם המרכזי שאיתו אברהם אבינו ואחר כך יצחק אבינו, הגורם המרכזי השני שהם התעכלו איתו הוא הפלישתים. מי אבי מלך מלך גרר בסיפור פלישתים? דרך ההסכמים של אבי מלך ופיכול מרעהו עם שבע הקבצות בבאר שבע שיעשה אברהם אבינו בפרשת ויירה עם מלך גרר, אבי מלך מלך פלישתים, זה לא יתרחש עם אף עם אחר, רק עם אבי מלך מלך גרר. דרך השנאה הנוראית בדור הבא והפרת ההסכם שנעשה עם אברהם על ידי אותו גרר שיצחק יבוא כשרעב בארץ ויבקש להיות שם ויחפור בארות, שם זה יגיע לצורה קיצונית מאוד. הוא יבקש לחפור את הבארות שלו, כלומר את הבארות אשר חפר אברהם אביו. הוא יגיע לגרר, אגב, לא בכוונה, הוא בכלל יגיע לגרר מפני שגרר או באר שבע או גרר שם היא איזו עיר ממל של ארץ פלישתים בדרך למצרים. כמו אבא שכשהיה רעב בארץ הוא ירד מצרימה. כך יהיה בפרשה שלנו, ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה. כמו אברהם, כמו יעקב ובניו, כך גם יצחק יבקש לעשות. ובדרך הוא יעבור בארץ פלישתים, והקדוש ברוך הוא יאמר לו, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזו. והוא יבקש המקלט, הוא יזרע בארץ ההיא וימצא בה מאה שערים, ושם נפגוש בפעם הראשונה פרק מרתק, פרק כ"ו בפרשת תולדות, אני אומר בקיצור מלמעלה, זכור ודאי לכולם, שם נפגוש פרק מרתק שלא עוסק במלחמות גדולות. הוא לא עוסק במלחמות בין ארבעה מלכים וחמישה, הוא לא עוסק בצבאות גדולים. הוא עוסק במתח על שדות, במתח על בארות, בקנאה, ויקנאו אותו פלישתים, בגירוש. לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד. בשנאה, כשיבואו אליו אחר כך אל יצחק, הוא ישאל אותם, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מכם. והוא צודק שהוא מגדיר את זה שנאה. אני אחרת עד היום לא הצלחתי למצוא פרשן אחד שיצביע את רצוננו הפשוט ביותר להבין שם את הפרשה. רעב בארץ. אנחנו בני הדור שלנו כבר ברוך השם פחות יודעים מה זה בצורת. אבל מה זה בצורת בנגב כל אחד מאיתנו יכול לראות? רעב בארץ, מגיעים לנגב, יצחק חופר באר. נניח שאתה שונא אותו ורואה בו אויבך, אתה הפלישתי. נניח שאתה מתכחש להסכם שהיה בין אברהם אביו לאבי מלך, מלך גרר, רק בפרשה הקודמת. בסדר. אז מה עושים הפלישתים לבאר? חותמים. את זה מישהו יכול להסביר לבצור את בנגב? אני מבין שאתה רוצה לזרוק. אני מבין שאתה רוצה שאני לא אהיה. אבל מה אם אתה לא רוצה? קח את המים ותעיף אותי. אבל למה לסתום את הבאר שאני חפרתי? ויצחק עובר מהבאר הזאת שנקראת עסק כי התעסקו עמו, נכון? אל הבאר השנייה שתיקרא שטנה, וגם משם תקרא. ומשם הוא יוצא מהשטח ועובר לאיזה שטח אקסטריטוריאלי כזה בנחל גרר. ואז מגיעים אליו. וכשמגיעים אליו הוא אומר, שנאיתם אותי, כנראה מפני שהוא בא להגיד דבר מעניין מאוד. זו לא מלחמה צבאית. אין לי הסבר אחר ללמה אתם הוצאתם אותי משם מהבאר, או ללמה סתמתם את הבאר, חוץ מהסבר אחד. אתם מעדיפים למות בצמא, אבל לא לראות באר בארץ שלכם שכתוב עליה של אברהם ויצחק. שנאיתם. אגב, במקרא לא כתוב שהם שנאו, כתוב ויקנאו אותו. אני משער לעצמי שהפלישתים ענו ליצחק איזו מין תשובה די מקובלת, למה אתה היהודי תמיד מנפח את הכל והופך את זה לשנאה? שנאה, זה טבעי. ויצחק לא קונה את הרעיון, זה משהו אחר. ומרגע זה ואילך אנחנו נתקל בשתי צורות של אויבים לאורך כל ההיסטוריה. האחת של אויבים כמו אוג וסיחון ואדום ומואב ואמון ומדיין וכולם, גם המלך בזה, שהם עמים שבאים להילחם בעם. מסיבות אסטרטגיות כאלה, מסיבות מדיניות, מסיבות צבאיות, לא חשוב. פלישתים הם לא עם. לא תפגשו אפילו פעם אחת מלך. אתם תפגשו בכל ספר שופטים ושמואל את חמשת תרמי פלישתים. אנחנו נפגוש פה מהלך אחר לגמרי, בסוגים אחרים לגמרי של מלחמות. אנחנו נפגוש מלחמות עם פדיון כזה, נפגוש מלחמות עם זנבות שואלים, עם שדות, עם אורלות, עם מלמד בקר אצל שמגר בן ענה. לא נפגוש המלחמה קלאסית כמו אף מלחמה אחרת. מרגע זה ואילך נפגוש שני סוגי התמודדות, שתי בחינות. האחת מול עמים, השנייה מול גורם שעיקר בקשתו יהיה לבחון בקטן כאילו, לא בגדול, את אמונתנו, את כוחנו, את אמונת ישראל, וכך הלאה. אני עוד רגע אחזור לפסוקים שלנו ולמקרא. אני רוצה שנייה אחת לדלג ישר לספר שופטים, שם זה השיא של פרשת הפלישתים. מצד שמאל בעמוד הראשון, מקור 6, כולו, אלה פסוקים מספר שופטים. בעצם מה שעשיתי פה לפנינו עכשיו זה סיכום בדקה וחצי של ספר שופטים. לא של כל הספר, של סיכומי תקופות השופטים. השופטים, אם היינו שואלים את עצמנו מה קורה בספר שופטים כשאיש הישר בעיניו יעשה, התשובה הייתה די שבלונית, כך למדנו תמיד בתנ"ך, שזוכרים מלמעלה, עם ישראל חוטא, קם אויב, נכון? מציק, מתפללים, קם שופט, ותשקוט הארץ, שוב, קם אויב, מציק, קם שופט, ותשקוט הארץ, שוב, בערך. אבל בואו נשים לב למהלך. המהלך הוא אחד, הוא מדויק כל כך,
ותראו את הפלישתים.
השופט הראשון מופיע במקור א', שמו של השופט הראשון בספר שופטים הוא אותיאל בן כנז. מולו עומד חושן רשעתיים. כבר השם לא כל כך צמחוני. עניינו הוא, יש לו מלכות, הוא מלך ארם נהריים. אנחנו לא יודעים הרבה על הקרב הזה, אבל המקרא מתאר לנו כך, מקור א', בשש מצד שמאל. ותהי עליו רוח השם וישפוט את ישראל וייצא למלחמה, וייתן השם בידו את חושן רשעתיים מלך ארם, וצא עוד ידו על חושן רשעתיים. והנה המבנה הקלאסי של ספר שופטים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות אותיאל בן כנז. מלחמה ראשונה, שופט ראשון, מה הוא הצליח לעשות בלשון המקראית לארם נהריים ולמלכה? השם נתן אותם בידו, וידו עזה, וצא עוד בידו. יופי. סיפור שתיים בשופטים, יש כאן רצף מדויק, לא דילגתי על כלום בפרקים, חוץ מעניינים פנימיים שהתרחשו בתוך העם, אני עוסק עכשיו רק בבעיות חוץ. ויקו את מואב בעת ההיא, דילגתי הרבה, אני רק מזכיר, מדובר פה עכשיו על אהוד בן גירה ועגלון מלך מואב. זוכרים את הסיפור שאהוד בן גירה הולך שם בתוך חדרי חדרים לתוך ארמון המלך, עגלון מלך מואב הוא שמן מאוד, הוא מכה אותו בצורה משלו, בסדר? ויקו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. הלאה, מה קורה? סיכום. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80. התקדמות. אגב, ההתקדמות היא לא רק ב-80 שנה מעל ה-40. מה הצליחו לעשות לקושן רשעתיים? ותא עוד ידו. זה עוד לא קניעה. מה הצליחו לעשות לעגלון? הכנעה. כבר יותר. עכשיו שופט שלישי. אין עליו כמעט שום סיפור. קצר מאוד. ואחריו היה שם גר בן ענה. זה הפסוק הבא. ויח את פלישתים. 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. קודם כל המלחמה היא משונה מאוד. אין כאן חרבות, רגלון, הוא באינטוריות. מלמד הבקר באיזה פייק פייקה של מחרשה. זה מעניין מאוד. 600 איש. שם היו 10,000 איש, רק השמן ולא נמלט איש. 600 איש. זה הסיפור, עם מעדרים. אבל יש פה קניעה. יש כאן סיום הפרשה הפלישתית. שום דבר, זה הרי יחזור לנו בריבוע עוד מעט בשביל. האויב הבא. האויב הבא זה ברק בן אבינועם, לא האויב, הלוחמים שלנו, ברק בן אבינועם, דבורה, בסדר, יעל, כולם זוכרים, מולם עומד יבין מלך כנען אשר בחצור ושר צבאו סיסרא. סיום הפרשה, ויש על זה שירה גדולה, ויחנע אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. הכנעה כבר ראינו איפה במואב, ופה יש הכנעה פלוס, וזה כבר שלב שלישי. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. התקדמות. וגם שם הארץ שוקטת והכל בסדר. שלב הבא, מדיין מציק לישראל. אז היה לנו ארם נהריים, היה לנו מואב, עכשיו היה לנו מי? יבין מלך כנען, עכשיו מדיין. לוקחים את גדעון חובד חיטים בגת, אני עושה את זה מהיר מאוד, ויקנע מדיין לפני בני ישראל, וכאן ביטוי מההגה הצבאית המודרנית יותר, ולא יספו לשאת ראשם. יותר לא יעידו להרים את הראש. זה כבר יותר ממקוד. ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. זה נפעל יפה. איך נקראים הימים בדברי הימים? ימי גדעון. לא זוהי. לא היה ימי אהוד. ימי אותניאל. ימי גדעון. טוב. מי היחידים שלא הצליחו להכניע? הקוד רק התחלה. אחר כך עם ישראל נתקל בבעיה כפולה. ויחר אף השם בישראל ויקרם ביד פלישתים וביד בני עמון. נו, אז מי הבעיה האמיתית? עמון? לא, הרי פלישתים זה סתם, זה חדיון, זה קטנים, זה מודדים. אז הולכים להילחם בבני עמון. מי נלחם בבני עמון? אני עושה את זה מהיר מאוד, יפתח. זוכרים שלוקחים את יפתח מארץ טוב, יפתח בן אישה זונה, מתלקט לאנשים ריקים, הולכים לקחת אותו, נכון? יש לו מסע ומתן עם אלף בני עמון. יש שם סיפורים, בת יפתח, יפתח הגלעדי, כל זה לא חשוב לי. מה הוא מצליח לעשות? הולכים הבאים, הקורבן. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם השם בידו. זה כבר היה אצל קושן, עכשיו מתקדם. ויקם מהרוער ועד בואך המינית, 20 עיר ועד אבל קרמים, עכשיו חידוש. מכה גדולה מאוד. מכה כזאת עוד לא הייתה. ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. טוב? בקיצור, מתיקים, אבל את כל האויבים כעמים אפשר להכניע. שמגר בן ענת הצליח 600 איש שם ליצור בשדות. בואו נראה את הבא. אתם זוכרים שהייתה בעיה עם פלישתים ועם בני עמון, נכון? אז קודם כל עובדים עם העבודה הגדולה, עם בני עמון אחרי זה, נפתור את העניין הקטן עם הפלישתים. תדבר שהעניין הקטן עם הפלישתים זה סופו של ספר שופטים והמפלה הגדולה של שמשון. איך מסתיים ספר שמשון של שופטים? אחרי זה כבר עניינים פנימיים, פסל מיכה, פילגש בגבעה, בנימין, סיום הספר, אין יותר שופטים אחר. עד אימי, בשמואל. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. היית בכוח ויפול הבית על הסדנים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביו ויפרו אותו ויעלו ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל. לא הכניע ולא מכה ולא הכרית ולא גדולה ולא תחום. שפט ודיבר. כמו שמגר בן ענת. הושיע את ישראל מהמכה הזאת. ספר שופטים מתאר שני סוגים של אויבים. כאלה שאפשר לגמור וכאלה שאי אפשר. כאלה שלוחמים עם מול עם ובאים אל מלך מואב ואל מלך בני עמון פעם במסע ומתן ופעם במלחמה כמו עמים, וכאלה שלא שמשון, לא שמגר, לא כל הספר מצליחים לעשות שום דבר. ולא נגמר בזה, וימשך הרבה הרבה הלאה. שמואל יתחיל את כל הפעילות שלו באותו חלום שהוא חולם בלילה ושומע את דבר השם המתנבא אליו כשהוא ילד במשכן שילה ליד עלי. והוא חולם את החלום או שומע את החזון, זה לא חלום שם, שעוד מעט הפלישתים שרים עלינו והפלישתים שובים את ארון השם ומתפרק משכן שילה. ומסתיימת תקופת השופטים על ידי אותם פלישתים שהלכו מולם ממלמד בקר. הם שובים את ארון השם והוא עובר מאשדוד לעקרון, ממקום למקום, ומפיל חללים. אבל זה לא נגמר. אלה שני סוגים של מבחנים. המבחן עם הפלישתים, ועוד רגע נראה אותו אצל שמשון, ועוד יותר אצל דוד וגוליאת, הוא מבחן מסוג אחר לגמרי. אין כאן שאיפה של עם לשלוט. נראה את זה לאורך כל הדרך. יש כאן שאיפה של אנשים לבחון אותנו, את אבותינו, את העם הזה בהתקשרות שלו אל בוראו, לאמונתו, לארצו, לתפיסתו, לאורך כל הדרך. אני אגיע לזה עוד מעט, גם בסוף שופטים וגם בשמואל. אני רוצה להציע כאן גם הצעה מרתקת, אני חושב, של החזקוני, או על פי החזקוני, מדהימה. אנחנו נפגוש את הפלישתים בפעם הבאה בפרשת בשלח, אחרי יציאת מצרים. ביציאת מצרים. ויהי בשלח פרעה את העם, מקור חמש, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. זה פסוק שפותח פרשה ידועה, אחד הפסוקים הכי קשים שיש. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים, לא הנחם, דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים. נו, אז מה אפשר בפסוק? רש"י מציע כך, שכשהקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות עכשיו את הפעולה איך הם ילכו ממצרים, הוא ידע שעומד לפניו עם שהרגע יצא ממצרים, עם של עבדים, אין לו כוח עכשיו להילחם. אם הם ילכו דרך ארץ פלישתים, זה היה כי תקרנה אותו מלחמה, שואל רש"י, עם מי מלחמה? עונה, נניח מלחמה עם המלאיקי או עם הכנעני. אז אם הם הולכים דרך ארץ פלישתים, המפה פשוטה לפנינו, הם יוצאים ממצרים, עולים למעלה דרך חוף הים, הים התיכון, ועולים דרך ארץ פלישתים, גרר, עזה, אשדוד, עולים למעלה, אם הם ילכו משם, אז תהיה מלחמה, הם יחזרו למצרים. אז מה נעשה? נעשה להם סיבוב, ואז הכל יהיה בסדר. זה רש"י את עצמו, נו, נעשה להם סיבוב, הם לא יגידו, ונשוב המצרימה, אז הם לא יגידו נתנערוש. אומר רש"י, יגידו, אבל אם הם אומרים את זה כשנעשה להם דרך מעוקם, על אחת כמה וכמה שהם היו אומרים את זה, נעשים להם דרך ישרה. כך רש"י, שרוצה יראה אותו במקור 5א, לא ניכנס בקריאה. הרמב"ן באריכות דוחה את רש"י, והוא מציע הצעה אחרת. הוא בכלל אומר, מה פירוש? שהם יבואו דרך ארץ פלישתים ופתאום יבואו המלאיקי והכנעני. הוא מציע שהמלחמה שממנה מפחד הפסוק זה מלחמה עם הפלישתים עצמם. ואז הפירוש הוא כך, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, ואם תהיה להם מלחמה עם הפלישתים, אז המלחמה תהיה מהר מדי, סמוך מדי ליציאת מצרים, והם יצאו. צריך לעשות להם את המלחמה קצת אחרי. הרי עוד אין כאן תוכנית ל-40 שנה, עוד לא חטאנו במרגלים. ולרמב"ן, אז אם ילכו לפי התוכנית בעזרת השם 11 יום, אז עד שיגיעו לסיחון ואוג, זה יהיה כזה סיבוב, לא יהיה להם לאן לחזור. טוב. אגב, מציע הרמב"ן את זה ושואל על עצמו שאלה. הוא עונה גם תשובה. הוא אומר, מה כל כך נכון במה שתרשתי? הרי את העמלאיקי הם פוגשים מיד אחרי ים סוף. אז כאן עוד אין את כל ההסבר. מיד הם פוגשים. אם הם לא חוזרים. הרמב"ן, כן, העמלאיקי זה קצת אחרת, זה לא אותו דבר. זה... ועיר הערה החזקוני, ואני יודעתי, זו הערה גאונית, מדהימה. ולפיו, אני מבקש לנסות להציע תוצאה בפסוק. זה פסוק שעסקו בו בלי סוף. 5 ג' מצד ימין למטה למעלה. איך כולם מסבירים כי קרוב הוא? הדרך קרובה. זה כולם מסבירים. דרך ארץ פלישתים קרובה. נו, ודרך ים סוף עם העמלק לא קרובה. דרך עסקוני, מה פתאום? כי קרוב הוא, הכוונה, פלישתים הם קרויבים של מצרים. כי קרוב הוא זה משפוחה. לא כי קרוב הוא גיאוגרפי. מה ההבדל הגיאוגרפי בין ים סוף לבין פלישתים, שים סוף הרבה יותר קרוב? זו שאלה שאין פרשן שלא מקשה. זו הצעה מדהימה מה שהוא אומר. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי הוא קרוב של פרעה מלך מצרים, זו אותה משפחה, שם יקרה להם בדיוק מה שהיה פה. נו, אז איך זה ממשיך? זה היה בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. שאל הרמב״ם, ואם הם יראו אצל המלאק, ואם הם יראו אצל סיחון, ואם הם יראו אצל עוד, ואני יודעתי הפירוש הוא פשוט. קל להם יהיה הרבה יותר להילחם עם סיחון ואוג ואדום ומואב, כולם ביחד. ולא להיכנס להורדת המורה למפלישתים לאט. עם ישראל יעמוד בקלות רבה יותר. עם כל האויבים בדרך ממצרים לארץ ישראל כעמים. זה לא יפה מה שאדום עשו לנו כשביקשנו לעבור בגבולו ולא נתנו לנו מים וכן נתנו לנו מים. אין יפה במלחמות, לא יפה. אז מתגברים והולכים למואב. לא חייב להיות הכל מנומס. עוברים על. פלישתים עובדים אחרת אדם. לאט לאט. בהתשה ברורה. כמו אצל שמשון. שמשון הגיבור לא נלחם בחרבות. הוא נלחם בחידות, בשואלים, בדבש, באריה, בכל מיני פטנטים. זה סוג אחר לגמרי של הלב. ושמשון הוא השופט היחיד שבעצם לא מבין למה הפלישתים ינצחו אותו. הוא חושב שהפלישתים הם לא כזה אויב כמו אדום ומואב. הדרך להתחבר אליהם זה עם אישה פלישתית. ואז הוא חוטף את הכל. דרך משהו בדיוק כמו אברהם. פלישתים זה לא קיני וכניזי וקדמוני וארבעה מלאכים וחמישה. אפשר בהחלט לשבת עם תיכון מרעהו ואחוזה צר צבאו עם שבע כבשו פסון לבדם עם. ואז מגיע תיכון. איך מופיע אצל שמשון בסוף? מקור חץ בשש. וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. אגב, אתם שמים לב איך נקראים הימים? לא ימי גדעון ולא ימי שמשון. ימי פלישתים. ספר שופטים הוא לטובתנו, לא לטובת פלישתים. אם ההיסטוריה משוחברת, חס וחלילה, היא לטובתנו, זה משלנו. אבל הימים הם ימי פלישתים. היה שמשון בימי פלישתים. בימי מדיין לא היה ימי מדיין, היה ימי גדעון. אבל בימי פלישתים היה שמשון. אז מה עושה שמשון? זה תחילת הפרק האחרון שלו. הוא מרגיש שהעסק הולך להיגמר. הוא יודע שהסוף יהיה תמות נפשי עם פלישתים. הוא מגיע לעזה, עיר הבירה. וילך שמשון עזתה. וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. לעזתים לאמור. הוא שולח שדר לעזתים. בא שמשון הנה. איך בינדו, הגעתי. לא עם ישראל הגיע ולא שליחים דיפלומטיים למלך בני עמון ולא טקטיקות עם עגלון מלך מואב. זו מלחמה של פרטים, זה שמשון, זה ההוא מהסיפורים עם השואלים, עם העריות, אתם זוכרים? אני פה, תזהו. בא שמשון הנה. ויסוגו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר ויתחרשו כל הלילה למור עד אור הבוקר והרגנו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, הוא כבר מרגיש שעוד מעט העסק נגמר. ויסיים עם הבריח, ויסם על כתיפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. אתם מבינים את המפה? שערי עזה. אם הם מצפים לזה שהוא עושה להם תרגיל, והם עושים לו מערה, ואז הוא קם בחצי הלילה והורג אותם. לא. הוא עושה את הכל כדי לקחת את שערי עזה עד לאן? לחברון. וזה סיפור בזדונות. הוא הצליח לזכור שערים בידיים. מה הרעיון? שמשון מבין שהעסק נגמר, והוא צריך כוח. הוא עושה בדיוק את מה שעשה כלב כשהוא הרגיש את אותו דבר. הוא הולך אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב ומביא להם את שערי עזה ואומר, רבותיי, את עמון ואת מדיין ואת מואב ואת כולם אני יכול למצוא. אבל מה עושים עם זה? באתי הנה להתפלל את זה. הוא הולך משערי עזה אל האבות ואומר, לנו יש אברהם ויצחק ויעקב, ואני מביא את שערי העזתים אשר יצאו משם אליכם, ועכשיו אני אחוז. הוא עשה את כל המערב כדי לקחת את עצמו כמו כלב במרגלים של ויבוא עד חברון ולעמוד שם מול ולשמוע משהו. בסוף ספר שופטים. התהליך הזה לא נגמר פה. התהליך הזה נמשך כל הזמן. אולי לפני שנראה את המשכו של התהליך, קשה להגיד את זה, אבל הרשב"ם, ואני שוב הולך היום רק עם פשטני הפשטנים, עם הניסיון לפשוטו של מקרא. פעם הזכרנו בהקשר אחר חלק מהרשב"ם הזה. הרשב"ם רואה את כל הפרשות האלה כבר בספר בראשית, במפגש הראשון עם הפלישתים. תחילת העקידה, קראנו את העקידה בראש השנה ונקרא אותה עוד פעם בשבוע הבא. תחילת העקידה בויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. ואז העקידה, כולנו מכירים את העקידה. כל הפרשנים כולם מנסים להבין מה זה ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא. אחר מה? רש"י אומר, דע לך הכלל, כל מקום שכתוב אחר זה סמוך. אחרי זה מופלג. נו, אז מה היה בסמוך? אז רש"י הולך מיד בדרכו ואומר, היה שם איזה סיפור עם השטן שבא ונדמה לאברהם כזקן. זוכרים ודאי את העניין, ובא ונדמה כנהר. טוב, יפה מאוד, אבל זה לא פשט. אומר הרשב"ם, אבי אבות הפשט. והיא אחר הדברים האלה חייב להיות אחר הפסוק הקודם. הוא מוכיח את זה באריכות. מקור שבע. כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה מחובר על הפרשה שלמעלה, ובגלל האריכות שברשב"ם פה דילגתי על כל הדוגמאות שהוא מביא. הוא מתחיל מבראשית וגומר במגילת אסתר. אחר הדברים האלה גידל המלך את המן, כל הדרך הוא מוכר. אף כאן, אחר הדברים, הפסוקים הקודמים, הם הברית שהייתה בין אברהם לאבימלך עם שבע כבשות אתון. עכשיו רשב"ם, נורא. אף כאן אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבי מלך לא ולמינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות אצון וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחיה, וגם ביהושע מטילים על הרי חמש עצרני פלישתים גורל וכו'. לכן והאלוהים ניסה את אברהם, אומר הרשב"ם, פשט, לא מלשון רומם, נס, אלא מלשון ניסיון, צער. כלומר, קינטרו וציערו, והוא מביא דוגמאות, אני מדלג שתי שורות אחרי הדוגמאות, חנה עמי השם ונשאי לי. כלומר, נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם. מה קרה? פרק כ"א מספר על לידת יצחק. אז עכשיו אתה מרגיש שאפשר כבר? אתה לך ועלהו לעולה. אתם שומעים את הרשב"ם? כל השידת יצחק זה עונש. רשב"ם. ונראה מה הועיל הקריטת הברית שלך. וכך מצאתי אחרי כן במדרש של שמואל. זה אגב נפלא ברשב"ם. שהוא כבר מביא פעם מדרש. אז הוא אומר, אני מבטיח שזה מצאתי אחר כך. זה מסתדר גם במדרש, אבל זה פשט. הרי הרשב"ם כל הזמן עם זה. ויהי ארון השם בארץ פלישתים 7 חודשים, כתיב את 7 כבשות הצאן תיקח מידי, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו 7 כבשות, חייך שבניו עושים 7 מלחמות עם בניך ונוצחים. דבר אחר, חייך שבניו הורגים 7 צדיקים מבניך, ואלו הם שמשון, תמות נפשי, חופני ופנחס, בני אלי, שאול ו3 בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים 7 משכנות, ואלו הן אוהל מועד וגלגל נו ושילו גבעון ובית עולמים. דבר אחר, שארון מחזיר בשדה פלישתים 7 חודשים שהם שובים אותו. אומר הרשב"ם דבר פשוט. זה הניסיון שלכם. אתה לא התנסית עם זה. לא עם 4 מלכים ולא עם 5. לא עם קיני, לא עם כניזי, לא עם קדמוני. פה הניסיון. יצחק אבינו כן עושה איתם את ההסכם הזה. אבל יצחק אבינו עושה את זה אחרת לגמרי. יצחק אבינו, כשהוא רואה אותם מרחוק, כשהוא חונה בנחל גרר, הוא שואל אותם את מה שהזכרנו, מדוע באתם אליי ואתם שניתם אותי? ותשלחו לי מאיתכם. והם עונים לו מפורש. ראו ראינו, כי היה השם אימא. ותאמר תהימה עלה בינותינו, בינינו ובינך. אומר יצחק, אהה. אז אתם מודים שהיה השם עם. אני זרעתי בארץ ההיא, מצאתי במאה שערים, כי השם היה עם. והוויכוח בינינו היה, לא כי קינאתם בי, אלא כי ראיתם בי משהו שגורם לוויכוח העתיק בין שנינו. הוויכוח העתיק הזה בין שנינו, שבו אתם לא רוצים לראות אותי מצליח למצוא פה מאשר. אתם לא מבקשים להרוג אותי. אתם לא מבקשים להכניע אותי. אתם לא עמון ולא מואב ולא מדיין ולא עדו. אחד הדברים המדהימים ביותר אצל כל פרשיות הפלישתים זה מה הם לא עושים. דוד המלך, שעוד רגע נראה אותו עם גוליאת, בורח משאול. נכון? הוא בורח משאול בספר שמואל. לאן הוא בורח? אל הפלישתים. הוא מגיע אל הפלישתים, אני מוכן לחתום פה עריבות. שהפלישתים הכירו את דוד המלך טוב מאוד, המודיעין של הפלישתים ידע בדיוק מי זה דוד. הוא הרי הרג את גוליאת לפני כן. בדיוק ידעו מי. זה היה כל כך קשה לזהות את דוד המלך, תקופה ארוכה שהוא בורח משאול ונמצא את הפלישתים. למה הם לא הורגים אותו? מטעמי דת ומצפון? למה לא עושים כלום? זה לא פשוט מאוד. אין להם שום עניין הרוב. הם יודעים שהוא מלך ישראל. הם שמעו את העם צועק, הרג שאול באלפה ודוד ברבלותיו. הם יודעים בדיוק מי זה דוד, הם היו שם. מבחינתם זה מספיק לגמרי לראות את מלך ישראל נכנס. אדרבה, אם אפשר להנציח את עצמי, אין להם שום עניין הרוב. יש להם עניין לראות את זה כמו שזה. דוד נמלט והגיע לפלישתים. באותו רגע שדוד המלך יסיים את העניינים עם הפלישתים ועם ישראל יגלה מארצו, מאותו רגע אנחנו לא פוגשים את הפלישתים אפילו חמש. כי העבודה הסתיימה, עכשיו כל אחרים עושים את זה. אנחנו גם לא פוגשים אותם מאימן. אנחנו לא פוגשים אותם מממשים את הממלכה. אנחנו נפגוש את זה אצל האחרים. לא שם. אנחנו נפגוש את אשור ובבל ומדי, נפגוש את כולם, ופרס, את כולם נפגוש. פלישתים עצמם. אצל דוד זה בא לידי ביטוי הכי חזק. דוד עומד מול גוליאת ולפני שהוא עומד מול גוליאת, יש שם פרק ארוך שמתאר את המלחמה של דוד וגוליאת, וגם זה אפשר בשטחיות כמו אצל שמשון לתאר בתור איזה סיפור גבורה של הליכה עם שערים בידיים. אבל יש פה הרבה יותר. בודדים מתוך פרק י"ז, פרק ארוך בשמואל א'. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים גוליית שמו, מיגה, גובהו 6 אמות וזר. שאר הנתונים מופיעים בהמשך, אני מדלג, כובע נחושת, שריון קשקפים, אנחנו זוכרים. טוב. ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, הביטוי הזה עוד לא הופיע אף פעם. כל הזכויות שמורות לגוליית. אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. אני מקלל, אני צוחק, אני מגדף, אני מזלזל במושג הזה, מערכות ישראל, אין דבר כזה. מערכות ישראל, יש לעם, יש מערכות, יש צבא, אין לכם. פתאום הקמתם איזה מלך, שאול, פטנט חדש. אין דבר כזה מערכות ישראל. רק זה מפריע לי, תנו לי איש ונלחמה יחד. אני עוד זוכר מעצמי או אולי מאבא את הסיפור על שמשון. הרי מה היה סופו של שמשון? זה אגב דבר מדהים. בא שמשון הנה. מה יצאו הפלישתים אצל שמשון בסוף? תמות נפשי עם פלישתים. נו, מה הם רצו? הם רצו את שמשון מנוכר עיניים, צוחק לפניהם. הם לא בשביל לעשות כלום. כשהוא ניצח את עגלון מלך מואב, נו, אז מה עושים עכשיו? עכשיו עושים מלחמה. פלישתים ניצחו את שמשון, אז יש מלחמה? הם ביקשו לעשות מסיבה גדולה, ולראות את שמשון רוקד. זה מספיק. עכשיו אנחנו רואים. שאין כלום. הגוליית ואומר, אני רוצה איש אחד מולי לנקום את הנקמה ההיא. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה. סליחה, ויאמר דוד מצד שמאל, הפסוק הבא שאני קופט עליו, הפסוק הבא כבר, ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלד והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חירף מערכות אלוהים חיים. איזה סגנון, דוד המלך, אתה הולך להיות מלך. כך מדברים. מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלד והסיר חרפה מעל ישראל? המלך זה לא חרפה, מואב לא חרפה, מדיין לא חרפה, אדום לא חרפה, לא. יודעים מה זה חרפה? חרפה זו בושה. חרפה זו תחושה של בושה. זו לא חרפה להילחם מול אדום. זה רע, זה לא טוב, זה הכי רע שיכול להיות, אבל זו לא חרפה. חרפה זה להילחם עם זנבות שלו. חרפה זה להילחם על שדות עם מלמד בקר. כל כך יפה, המלחמה הראשונה עם הפלישתים. אנחנו באים כעם של עיקרים עם מחרשות. זה מה שאני. כמו יצחק שזרע בארץ הימי השערים. גם הביטוי השני הוא נורא. פלישתי הערל הזה. מה זה הסיום? למה זה רלוונטי? למה זה לא מופיע אצל אף מלך אחר? למה זה לא מופיע אצל אף גוי אחר הביטוי הזה? והוא חוזר על עצמו, דוד המלך כמה פעמים, עוד מעט אנחנו נראה. וזה דוד המלך שאחן כך עם מיכל ומירב יביא אורלות. מה קרה לך? דוד המלך אומר, זאת האורלה שלנו, כמו שהאורלה אוטמת את הלב, זה מה שאוטם את השייכות שלנו. זו בחינה. זו לא מלחמה, זה מבחן. ובמבחן הזה יצליח רק מי שיבין שהוא לא חירף את מערכות ישראל, אלא חירף את מערכות אלוהים חיים. הוא לא עוסק מולנו. זו לא מלחמה כמו בין כל עם אחר לעם אחר. זו מלחמה בין מי שמייצג את אלוהים חיים. אלוהים חיים פירושו שזה חי וקיים ונושם וממשיך ומולך ושולט ונמצא. הוא רוצה להבדיל אלף אלפי הבדלות אלוהים מתים. ואנחנו מערכות אלוהים חיים. זו החרפה, ואת זה מבקש דוד להסיר, ורק על הרקע הזה המשך הסיפור הוא מרתק. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו. אין לך שום סיכוי. כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. שאול צודק, אתה נער, זה המינוס שלך. הוא איש מלחמה מנעוריו. ומה עונה לו דוד? ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בטון ובהארי ואת עדו ונשאת פה מהעדר. אתה צודק, אני נער, אני אספר לך גם סיפור של ילדים. ובהארי ואת עדו ונשאת פה מהעדר, זה רלוונטי לסיפור? זה מאוד חשוב, זה יפה, אריה ודו והיה עדר ונשא. אני אמרתי טענה, הוא איש מלחמה מנעוריו, אתה נער. הוא ממשיך את הסיפור. ויצאתי אחריו והקיתי והצלתי מפיו ויקום עליי והחזקתי בזקנו של האריה, של הדוב מהסיפור הקודם. והחזקתי בזקנו והקיתי והמיתי גם את הארי, גם את הדוב ביקה עבדך. ושוב, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, שוב כי חירף מערכות אלוהים חיים. מה בכלל העניין? ושאול קונה את הסיפור ואומר לו בסדר גמור, ויאמר דוד, השם אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. וכאן נפלא, הפסקה בפסוק. היה קשה לשאול. כי אם אחרי זה ישאלו אותו, תגיד באיזה סמכות אתה מינית אותו לעניין, זה יהיה מסובך. ויאמר שאול אל דוד, לך, והשם יהיה עמך. אני לא מבין, הסיפור שכנע את שאול שהוא לא נער? מה עשה הסיפור? הרי הטענה שלו הייתה, אתה נער. עכשיו הוא נער עם סיפור. ונכון, הוא נער, והוא איש מלחמה מנעורה. זו הייתה הבעיה. איך הבעיה נסתרה? התשובה היא עמוקה מאוד, אבל פשוטה מאוד. ביטוי נער מופיע עוד פעם. במקור אחר, אני אומר את זה בסוגריים. הקדוש ברוך הוא אומר לי, ירמיהו ללכת להתנבא. פעם דיברנו על זה. הוא אומר לו, לך להתנבא, ולירמיהו יש טענה, אני לא יכול. למה אני לא יכול? כי נער אנוכי. טוב, טענה כזאת שמענו גם אצל משה, אני לא יכול, למה? כי כבד פה, כבד לשון. אצל משה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשובה של טעם. מי תמפה לאדם, מי ישום אילם או חירש, זה לא מספיק למשה, קח את אהרון, הוא יהיה הדובר שלך. יש בעיה, פתרון לכמה. ירמיהו אומר, אני יכול הכל, אבל אני נער. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תאמר נער אנוכי, כי אל כל אשר יש לך אתה תלך ואת כל אשר אתה תדבר. בסדר גמור, ריבונו שלום, אני לא נער. מה הוא אומר? אז אני לא אומר, אז אני לא. תגיד לי כמו שאמרת למשה, אתה נער ואני אשים לידך ישיש. אני מבין. אני נער, אני טוען שזו בעיה, אז אתה אומר לי לא להגיד את זה? מה זה רלוונטי התשובה? חיפשתי תמיד בפרשנים תשובה לזה, עד שמצאתי מדרש בפסיקתא רבתי, פעם הזכרתי. אומר המדרש כל כך נפלא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אל תאמר שנער אנוכי זה מינוס. זה מה שאני מחפש עכשיו. אני מחפש אחד שבתוך כל הריאליה המתוחכמת נשאר נער. ויש לו את הנערות הזאת. הוא בעיקר מאמין. וגם מומחה. ולא בעיקר מומחה, וגם קצת מאמין. אני מחפש נער, כי נער ישראל ואוהבהו, לנער אני אוהב. אומר שאול לדוד, הוא איש מלחמה מנעוריו, אתה נער. אומר לו דוד, ועוד איזה נער אני? נכון? פעם הייתי בעדר והגיע אריה גדול ודוב ענק, העפתי אותם, תפסתי בזקן והוצאתי אותם. והקשר שלו לכאן הוא כמו של האריה והדוב לעדר. ואם שם הקדוש ברוך הוא עזר לי, גם פה הוא יעזור. כי כיוון שאני נער, אני לא כזה מתוחכם. ואני יודע שפה עומד ויכוח על מערכות אלוהים חיים. ומפני שאני כל כך נער, אני אתבטל כולי לרעיון. ויאמר שאול אל דוד, לך, והשם יהיה עמך, זו לא רק ברכה. אתה כל כך פנוי לקדוש ברוך הוא שבאמת יש. אצל כולנו יש איזה רבע משרה שלנו, ובשאר יש מקום להכניס קדוש ברוך הוא. אבל אתה כל כך נער, כל כך מאמין, השם באמת יהיה, המשרה מלאה. לך. היום לדוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות, אלוהי מערכות ישראל. הוא לא אומר לו מערכות אלוהים חיים. הוא כבר אמר את זה פעמיים, אבל לגוליית הוא לא אומר. מה הוא מבין במערכות אלוהים חיים? הוא אומר לו, השם אלוהי צבאות, לך צריך ללמד שיש מערכות ישראל. אבל למערכות ישראל יש אלוהי צבאות מערכות ישראל. אשר חירף, היום הזה יסגרך השם בידי והקיטיך ואסירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ. בשביל מה? וזה מופיע בצורה הזאת רק אצל גוליית. ודוד היו המון אויבים. שום ביטוי מהביטויים האלה לא מופיע שם. וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. כי כל מה שאתה עושה פה זה כדי להוכיח שאין אלוהים. המלחמה שלי איתך אני אנצח לא אם אני אהיה חזק יותר. אלא מי שיותר יאמין בזה שיש אלוהים לישראל. זו המלחמה בין שלי. זה נכון בכל. אבל פה רק זה המשך. וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יהושיע השם. לא אומר את זה איזה כהן גדול שיצא מקודש הקודשים. אומר את זה דוד המלך שלא יוכל להקים את בית המקדש כי הוא מלא חרב. הוא יודע בדיוק מה זה חרב וחנית. הוא יודע בדיוק מה זו מלחמה. הוא בוכה על זה שהוא איש מלחמות. את כל מה שהוא חולם להקים הוא לא יחום כי הוא איש מלחמה. לבן שלו הוא קורא על ההפך ממה שהוא על שם השלום שלמה. אבל את המלחמה הראשונה שלו הוא מנהל במסתמה הראשונה הפשוטה. מול גוליית הפלישתי הערה לזה. אני באתי להודיע שלא בחרב ולא בחנית ולא בכידון יש השם אלוהי מערכות. להשם המלחמה ונתן אתכם בידי. רב בפילי כבר שמעתי מדברים מהתה שישון עם שערי עזה. הוא לקח אותם לחברון. איום הוא מרתק. ויקח דוד את ראש הפלישתים ויביאהו ירושלים וקהיליו שם באוהלו. מה לדוד המלך ולירושלים? עד שהוא יגיע לירושלים הוא עוד יברח לפלישתים מפני שאול ויגיע 7 שנים לחברון. או כמה שנים יעברו עד שהוא יגיע לירושלים. ודוד המלך יודע בדיוק לאן הוא צריך להגיע. הוא יודע שהיעד הוא ירושלים. הוא רוצה שליד ארמון המלך יהיה ראשו של גויים. כשהוא ינהל מהחמל בארמון את המלחמות עם העמים, צריך לזכור שהבעיה האמיתית היא עם הפלישתים. כשהוא יקבע בארמון הזה עם מלכת שבא ועם המלך הזה ועם המלך הזה והכל בסדר, צריך לזכור שיש שני סוגים מפרשת נוח אשר יצאו משם פלישתים. כמו ששמשון הלך עם השערים אל מול חברון, הלך דוד עם הראש לירושלים. פרשת הפלישתים היא הפרשה הכי ארוכה בדרך. היא מתחילה אצל נוח ולא מסתיימת אלא כאשר מסתיימת תקופת המלוכה. אבל גם אז היא לא מסתיימת. הגאון מבילנה, ובזה אני עומד, דן בפסוקים ידועים לכולנו מסוף פרשת בלעם. בסוף נבואות בלעם בפרשת בלק, בלעם אחרי שלא מצליח בכללות, רותם את כולנו קצת לדברים שיהיו באחרית הימים. מקור 9, ואתה הנני הולך לעמי לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ויצא משלו ויאמר נאום בלעם בנו באור, נאום הגבר שלום העין, נאום שומע עם ראיאל ויודע דעת עליון, מחזה שווה יחזה נופל וגלוי עיניים, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. אומר הרמב״ם, זה לא אתה, זה לא קרוב, זה המשיח שיקום לישראל. ומה הוא יעשה? ומחת פעתי מואב, מכירים את מואב? ודאי. וקרקר כל בני שת, יש שמות ברורים, מואב, שת. והיה אדום ירישה, שמוכר, אדום. והיה ירישה שעיר אויביו, שעיר. וישראל עושה חי מלחמות, מישהו עושה חי. וירד מיעקב, והעביד שריד מאיר. מכירים אויב כזה? אין שם, מי זה, מה זה? אין עם. עכשיו חוזרים לעמים. ויארת עמלק, ויישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק. ויארת הקיני, אני הפסקתי פה לצלם. אומר הגאון מווילנה בפירושו לחבקוק בפרק ג', וירד מיעקב והעביד שריד מאיר, אלו פלישתים שכל בקשתם למנוע שלטון וממלכה עד שם. הם נעלמים שהשאיפה הזאת לחזור ולזרוע בארץ הזאת מאה שערים נעלמת. באותה שנייה שהיא מתקיימת שוב השאיפה, הכוח עובד. לא חשוב מאיפה הם באו, ולא חשוב בדיוק המקורות, ולא חשובים כל הפרטים שבהם אפשר להתעסק איתו. חשוב לזכור את התמונה המשעממת של סוף פרשת נוח. וכמו כל אומנות גדולה, מי שיודע לשים לב לאקורדים צורמים, מי שיודע להקשיב טוב לקונצרט כולו, יכול לשים לב לצו חריג כזה כבר בפרשת נוח. אולי כדי שנזכור שהמון פלישתים, כמו שאנחנו חשבנו בספר שופטים, זה לא המון ואיזה פלישתים קטן. אולי כדי שנזכור שהמלחמה הגדולה היא לא בישראל עושה חיים. היא חשובה מאוד.
אלא היא מלחמת האמונה הזו של מי שטוען מול מערכות אלוהים חיים. במלחמה הזאת מלבישים כובע נחושת לדוד, כי יש כללי משחק במלחמה, אבל זה כובע נחושת קטן על נער קטן שגוליית רואה את זה, הוא כל כך כועס וצועק הכלב אנוכי. זה ממש מבייש. במלחמה הזאת מנצח מי שיודע מערכות אלוהים חיים. היא לא כל כך מסובכת כמו המלחמות הגדולות. היא ארוכה ונטישה, היא מבחן ארוך ארוך, שבבחינה שלו מתחילים מיקי קרוב, מהמקורות ההם שם בהתחלה, ועד וירד מיעקב והאביא שריד מיעקב.